מכון לב. טוב, ברוכים הבאים. טוב, באתם ממש בזמן נכון, כי אנחנו לא נדבר על האסלאם יותר, אלא אם כן התחשק לי בהמשך. לא, יש עוד משהו, אבל הגיע הזמן להיות קצת יהודים. כבוד יהודים. טוב, אוקיי, אנחנו בעמוד ת'. רואה אני כי אכן אין לי לשאול כי אם את היהודים שהם שארית בני ישראל, רואה אני כי הם הם ההוכחה לדבר, כי אכן יש לאלוה תורה בארץ. כלומר, זה שהשמיים והארץ נפגשים, ושיש משהו מהשמיים בתור תביעה, בתור אתגר, בתור קריאה כלפי בני אדם, גם הנוצרי וגם המוסלמי בעצם בסופו של דבר אומרים שהעדות הזאת לכך שיש מפגש כזה בין שמיים וארץ, שיש תורה, שיש איזשהו רצון אלוקי שהוא מופיע כלפי עם ישראל בצורה ברורה, כלפי העולם בכלל, כלפי האנושות, כלפי מישהו מבני האדם, בסופו של דבר התשתית הברורה לכך זה הסיפור היהודי. כן, הסיפור היהודי הוא מה שבעצם מספר בתמצית את המפגש הזה בין שמיים וארץ. כן? וזה מה שהוא אומר, הם הוכחה לדבר, כי אכן יש לה אלוה תורה בארץ, ואז שולח לקרוא לאחד החכמים היהודיים והישאלהו לאמונתו. זהו, אמר לו החבר. אני מאמין, ומה אני מאמין? באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, שרוציא את בני ישראל באותות ומופתים ממצרים, וחלקלם במדבר, והנחילם את ארץ כנען, אחרי אשר הביאם את הים ואת הירדן מופתים רבים, אשר שלח להם, עליהם את משה בתורתו, ואחריו אלפי נביאים, שכולם קראו לתורתו וידם שכר טוב לכל שומרה, ועונש לכל עובר עליה. אנחנו מאמינים בכל הכתוב בתורה הזאת, והדברים ארוכים. כלומר, הוא אומר לו באמת את משהו, את אותה נקודה שהוא רק סיים בה, שהם הם ההוכחה שאכן יש לאלוה התורה בארץ. הוא אומר, נכון, אנחנו באמת נקודת המפגש הזאת בין בקרבנו, בתוכנו, מתרחש העסק הזה שיש לנו. אני מאמין באל הזה שהוא קשור איתנו באותות, מופתים, תורה, נביאים, כל הסיפור הזה. אני מאמין באל הזה. ופה תראו כמה שמבחינה רעיונית וספרותית גם כן, אבל בעיקר רעיונית, רבי יהודה לוי רוצה להדגיש את הנקודה פה, ותשימו לב איך הוא עושה את זה. הוא אומר, לא חינם החלטתי בראשונה לא לשאול את היהודים. אז הסיבה באמת למה הוא החליט לא לשאול את היהודים, כי הם מדעתי, כי שלשלת פה כבר מוסיף, כי קודם כל למה הוא לא שאל אותם, כי הם כלום, מי הם בכלל, אשר ליהודים, אתם זוכרים? הוא אומר שדי לי, איפה זה? בעמוד ה', כולה שני, כלומר כולה חודשיים לפני כן, אבל שני עמודים בספר, כן? די לי במה שנראה להם כל מיותם נתונים בשפל, מעוטי מספר ושנועים על הכל. זוכרים לכם הערעור ההיסטורי, כלומר, מי הם, למה מי הם בכלל, כמו שאומרים בעברית פשוטה, כן? היהודים הם כלום, כן? הם... אז פה הוא אומר יותר מזה, לא לחינם כי מדעתי כי שלשלת הקבלה אצלם נתקע מכבר ודעתם נתמעתם, כי דלותם לא הניחה להם מידה טובה. כלומר, יש פה איזשהו רמז לערעור ההיסטורי של הנצרות. אבל פה הוא אומר, מבחינה רעיונית, מה אתה מדבר בכלל? אתה מאמין באל, אלוהי אברהם, יצחק, יעקב, מה? לא היה לך לומר, אתה יהודי, כי אמין אתה בבורא העולם ומסדרו ומנהיגו, הוא אשר ברעך והוא המטרפך לחם חוקיך וכדוי מן התארים האלוקיים בהם ימין כל בעל דעת וגם שואף הוא אל האמת ולצדק ברצונו לעמוד לבורא בכוחותו וצדקו. כלומר, אתה היית צריך להגיד לי שאתה מאמין בבורא העולם, ואתה פותח את הסיפור שלך ואתה לא אומר לי שאתה מאמין בבורא העולם, אתה מאמין באלוקי ישראל, כלומר באל שבעצם אחראי להתנהלות יוצאת הדופן הלא נורמלית לטובה של עם ישראל. יש לו היסטוריה מטורפת. וזה ממש נראה לו לעניין. ואז באמת תשימו לב, כמו שלאורך כל הספר הזה, רבי יהודה לוי הופך את החסרונות ליתרונות, גם פה את הנקודה הזו הוא הופך, הוא כותב אותה כיתרון, והוא בעצם מחדד אותה. מה שאתה אומר, שצריך להציג את האל כבורא העולם, נכון הוא בנוגע לדת המיוסדת ההיגיון ומכוונת להנהגת מדינה. כלומר, נסביר את זה תכף. דת הנובעת אומנם מן העיון, אך נופלים בספקות רבים, ומלא תשאל את הפילוסופים, לא תמצאים מסכימים על מעשה אחד ולא דעה אחת, כי דת כזו בנויה על טענות אשר חלק מהם יכולים הפילוסופים להוכיח במופת, כלומר בהוכחה בעברית, מופת זה בהוכחה בעברית, ואילו אחרות ניתן להביא ראיות מספיקות בלבד, כלומר איזשהו זה נוטה לכיוון, ויתרן עליהן להביא עליהן אפילו ראיה מספקת, אף כי לא כל שכן, אף כי זה לא כל שכן בעברית, להוכיחן במופת, אי אפשר להוכיח אותה. אז רואה אני דברך זה יהודי מתקבל על דעת יותר מדברי הפתיחה, ואני רוצה כעת להוסיף ולהקשיב לדבריך. מה הוא אומר לו? תשמע, מה שאתה ציפית שאני אגיד, זה באמת מתאים לציפיות של בני אדם. כי כשאתה מנסה לחשוב, איך אומרים אצלנו בעברית פשוטה, בוא נחשוב בהיגיון, בדרך כלל חושבים בהיגיון, כן? מי שחושב לא בהיגיון, לא נחשב כל כך כחושב, כן? אז, אבל אתה צודק. אם הולכים לחשוב דת שמיוסדת על מה? על ההיגיון, כלומר שהיא מתחילה מהתבונה האנושית, דת שהיא מבחינתנו, יופי, כמה אני תודד, דת שהיא בעצם בנויה על המהלך הזה, מלמטה למעלה, כלומר מהתבונה האנושית, מההתבוננות האנושית שלנו על המציאות, אז דת שמתחילה מההיגיון, ושמטרה הסופית זה הנהגת מה?
המדינה.
המדינה, זאת אומרת לארגן את החיים של האנושות, של הציבור, של החברה, שזה המטרתה הסופית של המאמץ של האדם. אז אדם שמסתכל בעולם ומתבונן מתוך עצמו וקם בבוקר ומה יש לו? יש לו מה? אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אז אדם שמתחיל להתבונן בבריאה, אז הוא יכול להגיע לשאלות, אז מה פה, מי פה, מה אנחנו עושים פה, מה הולך כאן? אדם כזה יכול להגיע לספקולציות בדבר בורא העולם, מנהיגו, מסדרו, כל מיני דברים, יכול להגיע לאיזושהי הבנה מסוימת שתוביל אותו אתם זוכרים שדיברנו על זה כשהצגנו את הפילוסוף, למה יש לפילוסוף את המושג האלוקי בתוך כל המבנה שלו? כי הוא חותר לשלמות, הוא מסתכל בעולם והוא אומר יש פה איזשהו משהו שלם, מלא, אידיאלי, הוא יכול לבסס איזשהו כיוון בצורה הזו, ודת שמתחילה מהמקום הזה, מהאדם, זה לאן שהיא יכולה להוביל. ואז באמת מי שמציג דת כזאת, מי שמציג דת שצריכה להתחבר לתפיסות אנושיות כאלה, אז ברור שהוא צריך קודם כל להציג את האל כמה? כבורא העולם. בסדר? זה נכון.
איפה החיסרון בזה?
אין בזה חיסרון, אבל זה לא הדת שלנו. יכול להיות מאוד מעניין, אבל זה דת של פילוסופים, אנחנו לא כאלה. כלומר, אני, אתה, לא יודע, לא מכיר, נעים מאוד בני, אבל ברמה העקרונית, רבי יהודה לוי אומר, זה לא הדת שלי. הדת שלי לא מתחילה ממני. היא לא מתחילה ממני. נחת עליי משהו, חדר לתוך העולם שלי, משהו כזה קרה, חדר לעולם שלנו הקדוש ברוך הוא, לא ביקשנו אותו, לא רצינו אותו, הוא מפריע לנו. באמת, זה לא צחוק, הוא רוצה לנסה כל מיני דברים, ממש לא לעניין. לא לעניין. של השכל שלי, אבל הוא בעל הבית. אכלנו אותו, כמו שאומרים. שמעת, זה מתן תורה קוראים לזה. לא, אני לא אומר את זה בצחוק, אני אומר את זה ברצינות. זה בדיוק מה שרבי יהודה לוי אומר. פתאום חדר לעולם שלנו, האל חדר לעולם שלנו, נכנס לנו לתוך החיים. שנייה, רגע. זה מה שהוא אומר. אז אומר, יש דתות שמתחילות מלמטה למעלה. אנחנו לא הדת הזאת, תכף תראו, הוא אומר את זה. אז הוא אומר...
אברהם אבינו, שהוא בעצם הוא חיפש אחר.
נכון, אבל זה לא כתוב בתורה. דווקא בתורה כתוב, ויאמר השם אל אברהם, מה כתוב שם? לך לך. לא מודגש בכלל בתורה, הצד הזה, אתה בטוח ששאלת את זה, כשאני עונה לך זה ידע, שאלה ממש לעניין, שואלים על... זאת אומרת, אני חיכיתי. טוב, שאתה קפצת הראשון, שאלת... זה בדיוק הרעיון. שרבי יהודה לוי מציג את הדברים בצורה שאומרת אנחנו מתייחס לאברהם עוד רגע, אבל שבעצם ויאמר השם לאברהם, לך לך. התורה לא מספרת את כל החיפושים של אברהם אבינו, כי אפילו אם היו חיפושים של אברהם אבינו, מה פרוש אפילו? בטח שהיו, הוא היה ממש לעניין, כן, אברהם אבינו, מה אפשר לחשוב משהו אחר, אבל הוא התורה, ולא רק התורה, ההתחלה מתחילה בלך לך, בשביל שהשם מדבר אליו. כלומר, התורה מתחילה לא מהחץ מלמטה למעלה, אלא התורה מתחילה מהחץ מלמעלה למטה. כך לפחות מסביר מהר"ל. ועוד. אבל בואו נראה את זה לאט לאט. ברמב״ם זה לא כתוב ככה. בשביל זה אנחנו לומדים כוזרי ולא רמב״ם.
הרמב״ם סובר שהתורה הגיעה מבני אדם?
לא. הרמב״ם מדגיש מאוד את החיפוש של אברהם אבינו. הרמב״ם פחות מדגיש את זה. אתם יודעים איפה זה מופיע ברמב״ם? בהלכות עבודה, הלכות עבודה זרה. כלומר, הלכות עובדי עבודה זרה הוא משמשע. אבל ב... פרק הראשון של הלכות עבודה זרה, מכירים? פרק א', בסדר, אתם מותר לכם לא להכיר, זה רק מראה מקומות קצת, תעשה לכם לינק בתודעה. הרמב״ם מסביר, לפני שאנחנו כותבים הלכות עבודה זרה, איך בכלל יש עבודה זרה בעולם. אתם יודעים, כי לפי הסיפור של התורה, אדם הראשון היה לו דיבור איתו, כמו שאומרים, עם הקדוש ברוך הוא. אז התחילו מאמונה, איך לאט לאט יידרדרו. הרי לפי התפיסה של האנתרופולוגים, אז העולם התחיל מריבוי אלילים, מפוליתאיזם, תאיזם זה אמונה ואלוהות, פולי זה ריבוי, ריבוי אלוהות, ולאט לאט הגיע למונותאיזם, כן? העולם התחיל מריבוי אלילות והתכנס לתוך אל אחד. אבל לפי התורה שהעולם התחיל מאל אחד, איך פתאום אל אחד יידרדרו למה? לריבוי, לריבוי אלוהויות. אז הרמב"ם צריך להסביר את העסק הזה. וזה פרק א' של הלכות עבודה זרה. הרמב"ם מסביר איך יידרדר העולם מאמונה באל אחד לעבודת אלילים, והרמב"ם מראה איזשהו פרבולה כזו שיורדת, יורדת, דרדרת, עד שבקצה הכי תחתון שלה עומד מישהו שמתחיל להעלות את הדברים למעלה, שקוראים לו אברהם אבינו, ושהוא בדעתו ושכלו הגיע לאמונה, אבל לא לדת, רק לאמונה, כי לא היה לו תורה ומצוות. תורה ומצוות מופיעים קצת בשלב יותר מאוחר, אחרי יציאת מצרים. אבל לא רוצה עכשיו להיכנס לכל הפרטים של זה, אני רוצה קודם לראות את הדברים האלה. אז הוא אומר, אלא פתח דבריי, הוא המופת. גדולה מזאת, הוא ההוכחה שאחריה אין צורך לא בראיה ולא במופת. עכשיו תבינו טוב. אם אני צריך להסביר לכם בהיגיון את הקדוש ברוך הוא, את בריאת העולם, את כל הדיבורים שאני לא יכול להסביר לכם, אם הכל מתחיל מהשכל שלי, אז אני צריך להסביר את זה. אם אני אומר שזה משהו אבל זה בדיוק מה שהוא אומר, אני לא צריך להסביר את זה, כי אני גם לא מבין את זה. אלא מה? זה ככה. למה זה ככה? כי נחת עליי הדבר הזה. אם אני הייתי צריך, אני יכול להסביר משהו שהוא מתחיל ממני. אבל מה שלא מתחיל ממני, אני לא צריך להסביר. איך אני חי? אתה רוצה לשאול עוד רגע. איך אני חי? זה לא מתחיל ממני. אפילו אם אני לא צריך להסביר את זה, אני עדיין חי. נכון? המציאות, הקיום, ההוויה. זה נתון לנו. אנחנו חיים בתוך המציאות. המציאות נתונה לנו. אנחנו בתוך המציאות, אנחנו יכולים לעשות להבין אותה אחרי שהיא קיימת, אבל אנחנו לא צריכים להוכיח שהיא קיימת. באותה מידה, כמו עצם ההוויה, אנחנו רוצים להגיד שהתורה, או החיבור הזה של בין הקדוש ברוך הוא אלינו, אילו זה משהו שאנחנו יוזמים אותו, זה תלוי בנו, אז כן, כן, לא, לא. אבל זה לא תלוי בנו, זה מופיע דרכנו. זה מופיע אלינו. ולכן העסק הזה... זה לא הוכחות, זה פקט, זה עובדות. אז זה מה שהוא אומר לו, איך זה? אז הוא אומר, תן לי רשות להקדים כדורות חדות, כי רואה לי דברי קשים עליך נקלים בעיניך, אקדם אקדמותיך ואש מיין. שאל שאלותיך ואנסה לשמוע.
למה אנחנו עושים משוואה בעצם זה שאנחנו יודעים שאנחנו קיימים, לבין זה שאנחנו חושבים שיש
קדוש ברוך הוא שיצר אותו מה
שברא את העולם? הרי עצם זה שאנחנו חיים, חוץ מזה שיש בסוף, שגם על זה חולקים.
שאנחנו חיים?
שאנחנו
מטריקס
כזה.
כן, שמעת.
אנחנו יודעים שאנחנו חיים, כי אנחנו... כל בן אדם, אני יודע לך שהוא יודע את זה בתור עובדה.
נכון.
עצם הקיום של הקדוש ברוך הוא, אתה לא מרגיש, אתה לא שומע. אתה לא יכול לקחת את זה בתור עובדה.
אבל אתה גם... למשל, איך אתה לוקח בתור עובדה שאני קיים, למשל? זה קצת פחות מהעובדה שאתה קיים, נכון? מה? זה קצת פחות מהעובדה שאתה קיים. תראה, זה, אל תראה, גם אני כלפיך אותו דבר. זה לא... אנחנו פיטים, כמו שאומרים בירושלים לפני איקס שנים. אז זה בסדר. הדבר ברור שאדם קרוב אצל עצמו, אדם מרגיש את הקיום שלו בצורה מסוימת מאוד. ונכון שנצטרך לדבר על זה. אבל מה שפה ברור הוא שכשאנחנו רוצים להסביר, שוב, את התפיסה של האמונה היהודית והיכולת שלה לטעון טענות בנושא הזה, אז ברור שאנחנו מתבססים על איזשהו עובדות היסטוריות שהן נתפסות כתשתית של ההבנה שלנו, או ההתייחסות שלנו. העיגון של הניסיון החיים היהודי הוא זה שמוביל לדבר הזה. אני תכף... לא, לא, קודם כל הוא חדר לתוך חיינו, ואז אנחנו מבינים מי חדר לתוך חיינו. נו, בסדר. אבל למשל, אבל אם אני מאמין שאני קיים, ואני גם קיים באופן מופלא, אז אני מאמין שהקיום המופלא הזה שלי, הוא נובע ממשהו שיכול ליצור קיום מופלא כזה. כן, בדיוק. טוב, בואו נקרא את משל מלך הודו הראשון, כי לא מלך הודו הראשון, משל הראשון של מלך הודו, בסדר? אילו אמרו לך כי מלך הודו איש חסד, ובעליך להריצו ולהגדיל שמו ולספר מעשי חסדו. וכל זה רק לפי שמועה שהגיע אליך על דבר צדקת אנשי ארצו ומפתיהם הטובות ומסעה מתנם באמונה. האם היית רואה צורך לנפשך לעשות כן? מדוע היה צורך כזה לנפשי? הייתי מטיל ספק בדבר, אולי צדקת אנשי הודו מצד עצמם היא. אף ייתכן כי אין להם מלך כלל, תאמין, אם תחשבו לרגע לנמשל, אז הוא מוכן להגיד שאולי באמת בכלל מה אין? אין אל. ואולי באמת מצד מלכמי, אולי משני הצדים גם יחד, כלומר, לא ברור. כל זה, אם סתם אומרים עליך, מספרים לך סיפור על מלך הודו ו... אולם אילו לא באו אליך, אם אתה נפגש עם, 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 עם שליחיו של מלך הודו, פגישה חזיתית, כלומר, היית מרגיש שמשהו חדר לתוך החיים שלך. אולם אם באו אליך מלכי מלך הודו בתשורות אשר אין עתיד ספק בדבר כמצאות, אין אך ורק במונות אחרות. ומכתב אשר ברור לך כי רק ממלך הודו. ולמכתב מצורכים סמי תרופות המרפאים אותך מכל מדווך, שומרים על בירותיך, סמי מוות לאויביך, לכל לוחמים בך, אשר תפילם וצריכה לקראתם בלא חיילות ולא כלי מלחמה. האם לא היית חייב אז לסור ולמשמעתו? האמת היא, אני לא אוהב את הביטוי חייב. אני חייב לומר את האמת, אני חייב. אני רוצה לומר, כן? אומנם כן, כי אז היה ספק הראשון, סוף, שימו לב, אם אמנם יש לאנשי הודו מלך מסתלק מני. ואז הייתי מאמין כי שמתול מלך הודו ופקודתו נוגעים גם לי. כלומר, זה משהו שמתחבר לחיים שלי. כי זה מתחבר לחיים שלי. איך זה יודע שמתחבר לחיים שלי? עובדה, זה רלוונטי לחיים שלי.
לא מאוד דומה לטענה של האסלאם. שאומרים, בגלל שהספר היה כל כך יפה וכל כך זה, אז זה חייב להיות אלוקי. זה בעצם, בגלל שהכתב חייב להיות כתב אלוקי, בגלל שיש לך כל הסמי תרופות.
הוא לא אומר את זה בעיקר, כן, אבל לסמי התרופות אתה פתאום מקבל סמים שהם לא הסמים הרגילים. אתה פתאום מקבל איזשהו הוראות שימוש, רצפטים, שהם לא רצפטים, והם עובדים. אז אתה מבין שהרצפטים האלה, איך הם יכולים לעבוד? זה לא בגלל שאתה מתפעל מאיזשהו ספר שהוא מיוחד. אבל זה לא כל הסיפור, אבל זה חלק מהסיפור הזה. יכול להיות שגם הטיעון שלהם הוא טוב. לזה עוד לא הגענו, זה כן תוספת שנצטרך לעשות. מה היחס שלנו לאומות העולם, לדתות השונות. פה אני כן ארצה עוד, תזכירו לי שאנחנו צריכים לדבר על זה. מי המזכיר שלנו? אבל צריך לדבר על זה. אני רוצה קודם קצת להיות קצת יהודי, ואחר כך נראה איך יהודים מתייחסים לאמונות של הגויים. אני רוצה להביא לכם איזה גמרא מסכת עבודה זרה וגם דברים של הרב קוק בספר שלו לנבוכי הדור שלא יצא לאור בשנתיים האחרונות, כלומר הוא עומד לצאת כל הזמן ועוד לא יצא, אז, אבל בכל אופן הספר הגנוז, חצי גנוז, אז נביא לכם מה שכתוב שם. ואם יש לך שואל במלך זה מה תתארי, ראשונה באותם תארים שנגברו אצלי מתוך מה שראו עיניי, ואחריהם בתארים שיתקתי ואין ספק לפני זה, אך אחרי כן התברו לי על ידי אלה. עכשיו תשימו לב, ואנחנו ניכנס לפסקה הזו כפיו. ומאיזה השבטיך כאשר שילטיני אתה? כלומר, אני גם כן עשיתי אותו דבר. אני קודם כל אמרתי לך איך אני מכיר את האל, לא מתוך ספקולציות, אלא מתוך מה שאני נפגשתי בצורה אישית, מפגש ממשי. בוא לא נשנה את המשמעות של המילה ספקולציה כל רגע, בסדר? ההנחה היא שאפילו אם זה ספקולציה, זה דרגה א', זה דרגה ב'. יש דרגות בספקולציות. ברור שאתה מבחין בין עכשיו שאני מדבר איתך יותר, כן, לעומת שיספרו לך לשיעור, זה משהו אחר. עכשיו יש לך התנסות כזו. אז ברור שזה סוגים שונים של הכל ספקולציה, אם תרצה. אבל כיוון שאני לא רוצה שתרצה, זאת אומרת, זה תלוי בך אם תרצה או לא תרצה, אבל אני רוצה לומר שיש פה הבדל בין ותראו, תכף נדגיש את הנקודה, והוא בעצם, רבי הלוי עצמו עושה אותה בצורה ברורה. אז בואו תקרא. ובדמי זה אמר משה פתח דבר פרו פרו אלוהי עבריים שלך אני אליך. זאת אומרת, אלוהי אברהם יצחק יעקב, כי עד והרבות מפורסם אז באומרות נודע כי העניין לו היא נתחבר עמם, נשגיח עליהם, ועשה להם נפלאות. ולכן לא אמר לו משה לפרו אלוהי השמיים וארץ שלך אני אליך, לא בוראי בואך שלך אני אליך. וכן פתח האלוה בדברו אל כל עדן ישראל, אנוכי השם לוקח אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אמר אני בורא עולם ובראכם. וכן פתחתי אני בשבי לחסר כוזרים, כאשר שתן לימונותי, בודי איתך מהו הדבר מחייב אותי, מחייב את כל עם ישראל, דבר שנתברר לבני ישראל בראשונה על פירות עיניים, ואחרי כן נמסר לאיש מפי איש בקבלה דומה למראה עיניים. אז אם לוקחים את נקודת ההשקה הראשונית, זה החוויה הממשית של חדירה של האל לתוך החיים שלהם. ומה הוא אומר? זה מה שקדוש ברוך הוא כתב. תראו, אני אסביר לכם את זה עכשיו בצורה מסודרת, ונראה את הדברים בצורה פרשנית, אבל בעצם זה מה שכתוב פה. על הפסוק, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, יש אבן עזרא ארוך, ארוך מאוד. אבל בתוך אבן עזרא הארוך הזה, הוא מביא ככה, שאלני רבי יהודה לוי מנוחתו כבוד. מדוע אמר אשר בראתי שמיים, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אמר אשר בראתי שמיים וארץ ואנוכי בראתיך. עד כאן שאלת רבי יהודה לוי מנוחתו כבוד. אני אגיד לכם מה התשובה של אבן עזרא. ותראו שרבי יהודה לוי עצמו לא קיבל את התשובה של אבן עזרא, וכתב תשובה אחרת פה בספר. אתם זוכרים דקדוק? לשון? מקצוע לבגרות? אז אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מצרים הוא משפט מורכב, אני חושב. יש משפט ראשי, אנוכי השם אלוקיך, ואחר כך יש משפט לוואי, אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. שמעתם על זה? זה ברור החלוקה הזאת. אנוכי השם אלוקיך, נעים מאוד בני למן, השם אלוקיך, זה. ו... פסיכולוג. כן? הקדוש ברוך הוא גם כן, יש כרטיס ביקור, אנוכי השם לוקחה, מתחת לזה כתוב, הוא בחר בין כל הכובעים האפשריים שיש לו, באמת, תדעו לכם, יש לו הרבה אפשרויות, כן? מה הוא בחר? מוציא ממצרים, המויצי, ממצרים. נכון? עכשיו, אומר רבי יהודה לוי, אומר רבי יהודה לוי שואל, פרובוקטור הוא היה. הוא רצה לעורר את הפרובוקציה, נכון? הוא שואל, מה המציאה, מה האלטרנטיבה? השם לוקחה, בורא שמיים וארץ. נכון? וזה בעצם מה שגם ביקש מלך כוזר פה. למה אתה אומר, בוחר את הכותרת, השם לוקחה, מוציא ממצרים, מתגלה לבני ישראל? אתם שמים לב שזה אותו דבר? מוציא ממצרים, מתגלה לבני ישראל, נותן תורה לעמו ישראל. למה אתם נותנים לקדוש... הקדוש ברוך הוא אומר כרטיס הביקור שלו הוא ההתחברות שלו לעם ישראל. למה לא אמרת שהכרטיס הביקור שלו זה מה? מקצוע, מה המקצוע שלך? בורא שמיים וארץ. למה לא? נשמע הרבה יותר לעניין. מה? לא, לא קשור לרש"י. טוב, איך זה קשור לרש"י הראשון? אז כן, אז דווקא הולך כן, כן, בדיוק הפוך מרש"י הראשון, כמו הרש"י הראשון. בכל אופן, זה השאלה. אומר רבי יהודה לוי, דווקא, משום שבבורא שמיים וארץ יש הרבה פחות מאשר במה? במוציא ממצרים. משום שבבורא שמיים וארץ יש אל שברא שמיים וארץ, אבל הוא יכל להיות מה? האל של הספקולציות של השכל האנושי. הוא יכל אפילו להיות מה? האל של מי? של הפילוסוף. אני רוצה לומר... הקדוש ברוך הוא רוצה לומר, אל תטעו בי, אני ממש חי וקיים, חי ובועט, living and kicking, ועושה צרות. צרות, אחר כך מרחיב אותן, כן? בסדר, זה צרות. יש משהו שם, אני מעורב, אני פעיל, אני לא יושב ראש לשם כבוד, אני מתערב בעולם, הוצאתי אותה ממצרים. יש בזה הרבה הרבה יותר מאשר האל המתגלה, זאת אומרת, זה לא מה, זה אל אחר לחלוטין, אל אחר. זה אל, כן, זה אל אחר. אל שיכול להתגלות ורוצה להתגלות ומתגלה ומעורב, זה אל אחר מאשר האל של הפילוסוף שהוא שלמות כזו, פרווה כזו, טפלון. זה אחרת לגמרי. ולכן יש משמעות גדולה מאוד. היא הרבה יותר, יש בזה הרבה יותר מאשר בורא שמיים וארץ ואנוכי בראתיך. כלומר, דבר ראשון, הוא רוצה להדגיש שבאמירה הזו של החץ מלמעלה למטה, ההתערבות הזאת, החדירה הזאת תוך חיים שלנו, ההבנה שמה שחודר לפה זה כוח שהוא מעבר, שהוא שולט בכל ההוויה, ובאמת הוא די הוכיח את עצמו, כן, הוא שולט בכל מה שקורה, מוציא מצרים, מכות וזה, כל הפירוטכניקה של כל הסיפור, כן, אבל זה נורא משמעותי. אלא מה? שנייה, יש לזה מחיר. המחיר הוא, תראו מה שרבי הכוזרי עושה על הצד הראשון. לפי זה, אין תורתכם מחייבת כי אם אתכם בלבד. יפה מאוד, חדר, אבל רק חדר לחיים שלכם. מוצאים ממצרים, אבל מי שלא רוצים ממצרים, לכאורה, מה איתם? הם בחוץ. אוקיי? יש פה משהו מאוד חזק. לכאורה, בורא שמיים וארץ זה משהו מאוד מה? אוניברסלי. והחדירה לתוך החיים, שהיא לא חיים פרטיים של מישהו, אלא חיים לאומיים של עם, תכף ניכנס לזה טיפ-טיפה יותר, זה מבודד את העם הזה לעומת עמים אחרים. ואז רבי יהודה הלוי כאילו הכניס סל מקצה המגרש, אבל בכל זאת הוא נמצא בפיגור, כי זה ממש לא נחמד. בא גוי, רוצה להבין מה קורה, מי נגד מי, ואומר לו, תשמע, זה אירוע אקסקלוסיבי לאנש בלבד. דרך אגב, זה קורה כל ליל סדר. אתם יודעים שכל בן נחר לא יאכל בו. כשאנחנו חוגגים את יציאת מצרים, אנחנו בעצם אומרים לכל הערלים, וכל ה... לא שייך כל כך שתהיו שייכים פה. אסור להאכיל אותם מה... כן. הם לא יכולים להימנות על מה? על קורבן הפסח. אפילו בן נחר, חזל דורשים, שנתנקרו מעשיו להביא שמה שמיים, אפילו יהודים מומר, יש לו קצת בעיות עם העסק הזה. אבל אתם מבינים שיש פה משהו נורא אקסקלוסיבי, משאיר אנשים בחוץ.
משהו גנטי.
לא גנטי, לא בכך גנטי, אנחנו נזהרים מהמילים האלה. אבל משהו אקסקלוסיבי, משאיר את הגויים בחוץ, ומשאיר אותנו בתוך עצמנו, מתוך הנחה, ופה רבי יהודה לוי לא מתחמק מזה, למרות שזה בתחילת הספר, הוא באמת יגיד, נכון, נכון, אתה צודק, אתה יודע מה, נכון, יש לו משהו מיוחד איתנו, יש לו רומן איתנו, יש לנו מערכת יחסים אישית עם הקדוש ברוך הוא ולא איתנו, ולא עם עמים אחרים, ואני אסביר לך, כי אנחנו כמו לב באיברים. לא משנה עכשיו מה, איך הוא יסביר, אבל הוא מוכן לשלם את המחיר, וגם את המחיר הזה, לא רק שהוא משולב, הוא מסביר אותו תוך כדי דיבור, אבל ברור שהרווח וההפסד נמצאים באותה נקודה. אבל איך שלא יהיה, הוא רוצה להגיד, אני מתחיל את הסיפור שלי אחרת. המפגש שלי עם האל לא מתחיל מהמפגש שלי עם האל, אלא המפגש שלי עם האל מתחיל מהמפגש של האל איתי.
הרב, מה הייתה תשובתו של אבן עזרא?
טוב מאוד. אבן עזרא אומר ככה, ממש ממש אחרת מרבי יהודה הלוי. אבן עזרא אומר ככה, שהמשכיל, המשכיל, יש, קודם כל הוא חלק את העולם למשכילים ושאינם משכילים. עד היום זה נכון. אבל פה יש רק משכילים, ברוך השם, זה נדע. אבל אומר, המשכיל, כשאומרים לו, אנוכי, השם אלוקיך, המושג השם אלוקיך, זה מספיק לו, אז הוא קולט, הוא יכול להבין את המושג השם ואלוקיך, הוא יכול לקלוט מה זה המציאות השם, להבין את הגדרה של המציאות. אבל יש גם כאלה שלא משכילים לו עלינו, והלא משכילים צריכים משהו יותר מוחשי. עכשיו, להביא להם משהו מוחשי יותר, זה די להביא דווקא את יציאת מצרים. להביא בריאת העולם זה מאוד מסובך, זה גם זה ספקולטיבי, כי אתה לא רואה את בורא העולם, אתה לא היית שם, נכון, אף על פי שאנחנו אומרים שאנחנו מעידים כל פעם על בריאת שמיים וארץ, וכשאנחנו אומרים ויחונו, זה לא כי אנחנו היינו שם לפני ואחרי, כן? אחרי שאנחנו אומרים, אנחנו מעידים, אבל האמת היא גם העדות הזאת היא לא, לכן הוא אומר, מי שרוצה, הציבור, ההמון, הלא משכיל, שלא יכול להגיע לרמה של הפשטה והבנה מופשטת של המושג האלוקי, הוא זקוק למעלה דברים הרבה יותר מה? ממשיים מוחשיים לניסים גלויים. ולכן הקדוש ברוך הוא החליט, אנוכי השם אלוקיך הזה למשכיל. ולשאינו משכיל, צריך להוסיף, כל מה שצריך בכלל להגיד מתחת לזה משהו, זה לאלה שלא מכירים. מי שמכיר, אתה אומר את השם שלך, אתה כבר יודע מי הוא, נכון? אבל מי שלא מכיר, אז צריך לכתוב כבר משהו. אז כבר כדאי לכתוב, אשר הוצאתי חמרת מצרים, כי זה משהו שאנשים יכלו להיווכח בו, ודאי אלה שהיו במעמד הר סיני יכלו להיווכח בו, ולא איזשהו משהו מופשט שבראתי שמיים וארץ ואנוכי ברתיך. זאת אומרת, הוא... מה? כי למה בכלל צריך תוספת על אנוכי השם אלוקיך? בשביל אלה שאינם משכילים. אלה שאינם משכילים צריך לתת להם משהו שהם יוכלו לתפוס אותו. מה אפשר לתפוס? יציאת מצרים אפשר לתפוס, כי הם היו שם. תזכרו, אנחנו מדברים במתן תורה. זכור לכם? אנוכי השם אלוקיך, מתן תורה, ביום השלישי, ביות הבוקר, קולות, ברקים. זכור לכם? סך הכל 49 יום לפני כן, מכת בכורות. אז מה שהם חוו באופן אישי, הם יבינו. יגידו להם, בראתי שמיים וארץ, אנוכי ברתיך, זה משהו כזה מופשט עבורה. למטר. וכל מי שאינם משכילים עד ימינו אנו. כי גם אדם היום יותר יכול להבין, יכול להיות שהוא יפקפק בזה, אבל גם אדם היום שמניח שהיו ניסים, או שמאמין באפשרות של ניסים, אז יותר קל לו להיווכח מתוך הניסים מאשר איזשהו משהו, כן, אלוקי הטבע, זה משהו הרבה יותר מופשט מאשר האל המתגלה בפועל.
אז בעצם אפשר לומר שבורא שמיים וארץ כלול בתוך הניס של אלוקיך?
כן, כי רק מישהו גם בורא שמיים וארץ יכול להיות גם מוציא ממצרים. זאת אומרת, זה תנאי הכרחי. כלומר, בורא שמיים וארץ יכול להיות גם אחד שלא מתערב במה שקורה. דרך אגב, בזמן האחרון הוא לא מתערב, כן? לא באותה צורה בכל אופן, כן? לא שהוא לא, הוא לא מתערב, הוא מתערב בדרך הטבע, זה משהו אחר, מסובך קצת יותר. הניסים גלויים לא קורים כל כך כמו שהיינו מזמינים אותם. היו תקופות שהיה כדאי שיהיו קצת יותר ניסים. בשואה למשל, אני חושב שהיה כדאי קצת להפעיל איזו התערבות קצת יותר. מה? מה? איך אתה? ששת מיליון, ששת ימים, לא הולך לי.
השואה זה בעצם, הכל בעצם...
לא, אני אישית כבר, אבל אתם יכולים לבחור מה שאתם רוצים.
השואה חייב להיות התערבות אלוקית אחת, בעצם...
אבל הפוכה...
עשיית רע הזאת, ברמה כזאת, חייב להיות התערבות אלוקית.
זה הניסיון שלנו לתרץ את הקושייה. אבל הקושייה במקומה עומדת. זאת אומרת, אם כל כך רוצים שהוא יתערב, גם, דרך אגב, מה לעשות, אני הייתי בששת הימים, אז אני זוכר, אני לא זוכר שזה היה כזה יציאת מצרים. בסדר, אבל... גם בזה בעל הנס לא מכיר.
למה לפי האיגונזרה, לפי הכוזרים, רק על להגיד למה זה בקצת מצרים, למה לפי
האיגונזרה, הוא לא מתבובל, נגיד? כי הם יצאו ממצרים, אתה שכחת מתי היה מתן תורה.
זה למצרים, אבל היום...
הוא לא עושה עוד הופעות. יש לו הופעה חד פעמית. מתן תורה זה משהו חד פעמי, זה באמת שרוריה. כן, כי למשל, אני הייתי מאוד ממליץ לו לבוא עוד פעם, כי יש כמה אנשים שזה יעזור להם. לא, אני אומר את זה, הנחת היסוד שלו היא שהוא נתן פעם אחת, ואם אנשים מתלבטים, אז התלבטו. זאת אומרת, צריך... זה סבא של אמא שלך, כתב בספר שלו, יש לו ספר, כוז הראשוני, מכיר? את הכריכה, אתה צריך להכיר. אז אחד היסודות שהוא, הסבא שלי, מה לעשות פה, זה עניינים אישיים, הרב... דוקטור יצחק ברויר, יש לו ספר שני כוזרי שני, ושהוא, זה ספר מאוד מאוד מעניין, יש לו חלקים מאוד קשים גם כן, כי פלסף, דורייתא מדרבנן, משהו, אבל יש שם חלקים מאוד לעניין, ושם הוא באמת הולך בעקבות רבי יהודה לוי, רק ששם זה, ספר, טוב, נספר בהזדמנות ככה, שלא, שזה לא גוי שמחפש להתקרב ואז לחפש פילוסוף נוצרי מוסלמי יהודי, שם זה יהודי שמנסה להתקרב, ואז הוא כמובן, אתם צריכים לדעת את כל הסיפור, אז הוא מתחיל מרפורמי, מזה, מזרוחניק, ובסוף מגיע לאמת לאגודה, לאגודת ישראל, לפני שהוא המציא את פועלי אגודת ישראל, זה היה לפני כן, אבל זה הסדר שלו, הוא נהיה אצל המזרחי, ואחר כך ברוך השם הוא מגיע למנוחה ולנחלה, וזה קשור לפילוסופיה שלמה שהיא מאוד מאוד מעניינת, מאוד קשורה לרבי יהודה הלוי, לספר הכוזרי, כי ספר הכוזרי זה הוכחה שהוא לא צודק. אבל כך אמר הרב מורדכי ברויר, הבן דוד של סבא, רבא, של סבא. אז של סבא, הבן דוד של סבא. סבא רבא. לא, בן דוד של סבא. רבא. אני מתבלבל, נכון, סבא רבא. בקיצור, איך שלא יהיה, אם נחזור לענייננו, התזה שמופיעה פה היא כזו. אנחנו מאמינים באל המתגלה. עכשיו, אני אגיד משהו מהר, כי לא נספיק הכל. ובאמת, הכל פה מתבסס על האמונה במעמד הר סיני. עכשיו, אני רוצה להסביר שאני לפחות יודע על עצמי שזה נורא נחמד, אבל בעצם לא מעט יהודים שאני מכיר מאמינים במעמד הר סיני, כי הם חייבים להאמין. זאת אומרת, יש פה איזה משהו כזה, לופ כזה. כלומר, אם אני מאמין במעמד הר סיני, אז אני מאמין במעמד... אתם הבנתם מה שאני אומר? כיוון שכל האמונה שלי מתבססת במעמד הר סיני, אז אני... מה יעשה אדם... איך אפשר להתחבר לנושא הזה? אז מה שעושה הסבא... הרב דוקטור ברויר, זה באמת, הוא מדבר על זה שאנחנו לא מדברים רק על האל שהתגלה במעמד הר סיני, אלא על האל שמתגלה בהיסטוריה היהודית ובקיום הנצחי של ההיסטוריה היהודית. העובדה שההיסטוריה היהודית יוצאת דופן והיא מופלט, היא שונה, היא אחרת, היא לא ניתנת להסברה בצורה אחרת, וגם במידה מסוימת זה שאחד הדברים שהכי אנחנו יכולים לפגוש את המופלאות של ההיסטוריה היהודית בדורנו, זה שיבת ציון. לא רק ששת הימים, אלא בכלל כל החזרה של העם היהודי לארצו והתחייה של העם היהודי בארצו, זה משהו מופלא ביותר. עצם זה שאנחנו יושבים פה כולנו מדברים שפה אחת, ואני מקווה שאתם מבינים מה שאני אומר, למרות שבעצם כולנו באנו מגלויות שונות. אני כבר פעם אחת עשיתי אתכם את התרגיל הזה ושאלתי אתכם מי כל הזה, אתם זוכרים שאלה הזאת מי עם כל הארבע מה, ושרק היה אחד פה שלא נזכיר עוד פעם אותו כי כל הזמן הם מתעסקים איתו זה. שהסבא ארבעת הסבים והסבתות שלו כולם נולדו פה בארץ. זאת אומרת, יש משהו שהוא מופלא מאוד. כן, צונץ, מה לעשות? זה מראה שיש פה איזשהו משהו אחרת קורה לעם היהודי. אז אני רוצה לומר משהו אחד על, 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 על הדבר הזה. תראו, באמת הדגש פה הוא על ההיסטוריה היהודית בכללה. ותשימו לב, גם רבי יהודה לוי אומר בהתחלה, אני מאמין באלוהי אברהם יצחק ויעקב. אתם זוכרים את זה? בפתיחה הוא אומר, הוא לא אומר אני מאמין באלוהי מתן תורה אשר הוציא ישראל מאותו מופתים מצרים. עכשיו אני רוצה, תבינו, קודם כל, כשכותבים דבר כזה בימי הביניים, אז נסביר את זה בצורה אולי הכי פשוטה. היום הדתיים מאמינים בהיסטוריה של הדתיים. החילונים יש להם היסטוריה, זה ברור לכם? אתה לא יכול היום להסתמך על ההיסטוריה של הדתיים כדי לחזק את מה? את האמונה של הדתיים. בגלל שזה ההיסטוריה של הדתיים, אז אף פעם לא ברור לנו אם זה ההיסטוריה של... בגלל ההיסטוריה אתם דתיים, או בגלל ההיסטוריה של הדתיים אתם דתיים, כי לחילונים יש היסטוריה מה? אלטרנטיב. הבנתם את זה? זה הבעיה, נכון? כי אני מאמין בהיסטוריה של דתיים, כי זה ההיסטוריה של הדתיים. זה לא עובד. או בגלל שזה ההיסטוריה. אז מה נעשה אנחנו? אז קודם כל, באמת בימי הביניים, ההיסטוריה של הדתיים הייתה ההיסטוריה. צריך לזכור, זה היסטוריה שמשותפים למי? המוסלמים והנוצרים, ויש קומץ פילוסופים שיש להם סבורס אחרות. אבל ההיסטוריה הרשמית, ההיסטוריה, כשלומדים היסטוריה, זה לא כשלומדים שיעורי דת, אז לומדים שזה ההיסטוריה. הסיפורים האלה של ההתחברות של האל לעם ישראל, כל הסיפור, זה הייתה ההיסטוריה. אז כשמישהו באותה תקופה אומר, אני נשען על ההיסטוריה, ובהיסטוריה יש רישומים ברורים של התקשרות של האל עם בני ישראל, אז אתם יודעים שזה עבד יותר טוב לפני 800 שנה. זה ברור. אבל מה נעשה היום? האם יש לנו משהו שיכול לתת לנו, לעזור לי, לכם? זה ברורה השאלה. אז יש כמה תשובות לשאלה הזאת, ואנחנו לא נספיק אותם השבוע, תצטרכו לבוא בשבוע עוד פעם אם תרצו, בשנה הבאה איך שירי יכתוב לכם. אבל הנקודה היא, הראשונה, זה שכן, אני אספר לכם משל, בסדר? אני אולי אעזור לכם קצת. אין ספק שאנחנו תופסים את עצמנו באופן הזה. אני רוצה להסביר מה אני מתכוון. אתם יודעים שחזל אומרים, למרות שזה לא הפשט, רש"י מסביר בצדק שזה לא הפשט. בכל אופן, יום חתונתו, צנע הורינו עובדות ציון במלך שלמה, עטרה שהיא תראה לו אמו ביום חתונתו, וביום שמחת ליבו. מה זה יום חתונתו? מה? לא שומעים? זה מתן תורה. אז נכון שהפשט הפשוט זה יום כיפור דווקא, לא חשוב. כי זה קשור למסכת... אבל יום חתונתו זה מתן תורה. עכשיו, למה אנחנו חוגגים... תמיד אני, כשיש איזה יום חתונה, אני תמיד אומר, מיני שחוגגים יום חתונה, כי אנחנו חוגגים כל פעם שבועות, או יום כיפור, זה לא משנה עכשיו. מכאן שחוגגים, מה? ימי חתונה, נכון? עכשיו, האמת היא, כשהמשפחה חוגגת את יום החתונה, אז חוגגים את יום החתונה של הזיידה, של הסבא, אף על פי ש... וחוגגים את זה בתאריך מסוים, וו סיוון. אבל מישהו יכול לבוא, תגיד לי, יש לך הוכחה שהייתה חתונה בוו סיוון? האמת היא, בוא נביא את הקלטת של החתונה. מישהו, אולי זה לא היה בוו סיוון, אולי זה היה בהי סיוון, בזיין סיוון, בכלל חודש וחצי אחר כך, אתם יודעים, אנחנו כל השנים, אלפי שנה חוגגים את יום החתונה בוו סיוון, מישהו פתאום מתחיל לשאול שאלות, אולי הם לא התחתנו. אולי בכלל לא הייתה חתונה. הקלטת של החתונה נעלמה. אם הייתי יכול להכיר לכם קלטת, הייתם אומרים שעברודו עליה בפוטושופ או משהו אחר, אני לא יודע מה. אבל היינו נכנסים לבעיה. אבל לא משנה, אין קלטת של חתונה. אז אני אומר, אתם יודעים מה? לא הייתה חתונה. הייתה חתונה. בטח שהייתה חתונה. אבל אני רוצה לטעון את הטיעון הבא. אז לא התחתנו. אני טוען שעם ישראל הוא הידועה בציבור של הקדוש ברוך הוא. ישראל לא הייתה חתונה. ברור שכבר אלפי שנים אנחנו הקדוש ברוך הוא זה ביחד, זה ברור. זה ברור לכל יהודי נורמלי. זאת אומרת, עם ישראל מחובר, זה התודעה העצמית שלנו ביחס לעצמנו. אנחנו הידועים, כן הייתה חתונה, לא הייתה, הייתה ככה. אנחנו ותורה והקדוש ברוך הוא, זה חד המחתה, זה הכל חדם. זה לא משהו שאפשר בכלל להפריד אותו. אתה רוצה להיות לא יהודי? נורא עצוב לי. כי אתה חלק מהמשפחה שלי, אני לא יכול כל כך בקלות לוותר עליך. אבל מה זה להיות יהודי? אספר לכם סיפור, בזה נסיים. אני למדתי כוזרי, טוב, כמו שצריך, כפי שאתם מבינים. אז כשהייתי בצבא, כולם צוחקים על המרכזניקים כמוני, שהיינו בצבא כמה, שישה חודשים שבוע, ויש לנו סיפורים כאילו זה מי יודע מה. בקיצור, היו שם כמה חבר'ה שהתחילו לשאול אותי לענייני אמונה, שאלו אותי, מה, אתה נראה דווקא לא רע. זאת אומרת, אפשר לדבר איתך, אפשר, אתה חושב קצת. אז למה אתה דתי? כן, מילא אחרים, אני יודע, אונס רחמון לפטרי, אבל אתה צריך להבין אותך. אז הייתי אומר, תראו, אני יהודי. So what? אז אמרתי, אני יהודי, וכיוון שאני יהודי, אז אני גם כן מקיים מה שיהודים עושים, שומר תורה ומצוות. יש לנו מסורת במשפחה שהייתה תורה וניתנה תורה, ויש יום חתונה, יש מסורת במשפחה. אז אומרים לי, בגלל המסורת אתה ככה וככה? אמרתי, כן. מה, השתגעת המסורת וזה? אמרתי, כן. אמרתי, גם אתם בגלל המסורת כל מיני דברים. אמרו, לא, אנחנו לא. אמרתי, טוב, תגידו לי, מאיפה אתם יודעים שאתם יהודים? אמרו, שאמא שלי יהודיה. איפה? אני שמעתי את זה. מאיפה אתה יודע שאמא שלך יהודיה? מאיפה אתה יודע שסבתא שלך יהודיה? מאיפה אתה יודע שסבתא של סבתא שלך יהודיה? אם לא היית יודע שהם יהודים, היית בצבא, נלחם, ספר, בטח שלא. אז מאיפה אתה יודע שהם יהודים? מאיפה אתה יודע שכל... אז אני אגיד לך למה, יש לך מסורת במשפחה שאתם יהודים, נכון? אתם יודעים מה הבדל ביני לבינכם? שאצלנו במשפחה גם היה מסורת, מה זה אומר להיות יהודי? כולנו עובדים על מסורת. ובעזרת השם שבוע הבא נסביר יותר מאוד למה אי אפשר בלי מסורת. אין דרך לחיות בלי מסורת. כולנו יהודים כי אנחנו יש מסורת של להיות יהודים. אפשר לאהוב את זה יותר, אפשר לאהוב את זה פחות, אפשר להתעצבן על זה יותר, להתעצבן על זה פחות, אבל יש פה איזשהו משהו שהוא מתחיל מאיזשהו זהות בסיסית שהיא לא, שלא אומר מהות, אני לא אומר איזה נשמו, לא מדבר בשפה הזו, בסדר? אני מדבר על זה שיש לנו תודעה עצמית. אנחנו יודעים לספר לעצמנו את הנרטיב של עצמנו, והנרטיב של עצמנו הוא שאנחנו והקדוש ברוך הוא קשורים זה בזה, וזה קשור בתורה, וזה הזהות שלנו כיהודים. מאיפה אנחנו יודעים שאנחנו יהודים? זה מסורת שלנו, זה הזהות. הזהות היא תמיד עוברת במה? קודם כל במה? במסורת. עכשיו, אני אגיד יותר מזה, שאין דרך אחרת לפגוש, לא אעשה הכל עכשיו, לא, שבוע הבא, אין מה לעשות. זאת אומרת, יש מה לעשות. תבואו. זה היה פרומו בלבד. המשך יבוא.
תודה רבה.